ישעיהו המלך שהיה
משועבד לאשור, גם פוליטית וגם רוחנית. והספר הזה כולו מדבר על נבואת פורענות על נינווה. מתוך כל מיני רמזים וסימנים בספר, באמת אפשר לראות שהוא היה פחות או יותר בדורו של מנשה, כמו שחז"ל אמרו, וזה בעצם הוא מנבא אם כן על חורבן נינווה 40 שנה לפני שזה קורה, וזה 70 שנה לפני חורבן בית המקדש הראשון. כבר שומרון כבר גלתה על ידי אשור, סנחריב כבר הוקה בשערי ירושלים, וכמו שאמרנו מנשה משועבד לאשור ועליה מתנבא נחום. שם מקומו אל קוש, לא ברור, לא ברור איפה זה. טוב, נחום זה שם כזה שמבטא נחמה, כן. לא יודע על פי מה הם קבעו כך, באמת לא יודע. טוב, לא יודע. בואו נקרא, בואו נקרא עד פסוק זין. מסע הנינווה ספר חזון נחום אל קושי אל קנו ונוקם אדוני, נוקם אדוני ובעל חמה, נוקם אדוני לצרה ונותרו לאויבה, ואדוני ערך אפיים וגדול כוח, ונקה לא ינקה אדוני בסופה ובסערה דרכו, וענן גוער בים ויבשהו וכל הנערות, ומלל בשן וחרמל ופרח לבנון, הרים רעשו ממנו והגבעות, ותישא הארץ מפניו ותבל, לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום, בחרון אפו חמתו ניתך האש, יתצאו ממנו טוב אדוני למעוז ביום צרה ויודע חוסבו. כן, מסע נינווה, דהיינו הנבואה שנשא נחום האל קושי על נינווה, וכנראה היא נקראת כך מסע בגלל שהם מרימים את הכל, נושאים את הכל. והספר שבו כתוב חזון, כן, חזון זה על שם מה שהנביא רואה, ומסע זה על שם מה שהוא אומר לאחרים, את מה שהוא ראה. מה?
יש מסע הרם?
כן, מסע דבר השם ביד מלאכי ועוד מקומות. כמו שרואה, רואה זה מקביל לחזון, ונביא מלשון ניב שפתיים זה מקביל למסע, לכל שהוא נושא. דיברנו בזמנו כשלמדנו יונה, אני חושב, כן, שננבה היא עיר על החידקל בצפון עיראק של היום, היא הייתה בירת ממלכת אשור, היום פחות או יותר איפה שנמצאת העיר מוסול בצפון עיראק, צפון מזרח עיראק, צפון מזרח הכוונה היא שהחידקל הוא מזרחי לפרט, אבל בגדול זה דווקא במערב. אז הפתיחה, בכוונה קראנו רק עד סוף פסוק זין, כי יש פה איזה פתיחה שעוד לפני שמגיעים לנינווה הוא מתאר את התגלות השם להעניש את עולמו, שכל המערכות הטבע מזדעזעות מההתגלות הזו. אל קנו ונוקם השם, נוקם השם ובעל חמה, כי חמה זה כעס שהוא חם, כמו שהחום הוא מחלה ושורף, כך גם הכעס. נוקם השם לצריו ונותר שומר תינה ושנאה, ונותר הוא לאויביו. ומצד שני השם ערך אפיים הוא גדול כוח, כלומר זה לא איזושהי בעיה מידותית שהוא כעסן וכו', אלא לאוהביו הוא מעריך את כעסו, וגדול כוח זה בעצם מידת החסד, ואילו לשונאיו הוא נוקם ובעל חמה, הכל תלוי בהם. ונקה לא ינקה, דהיינו הוא לא יסלח לחטאו של מי שלא שב בתשובה. יש הרבה פירושים מה זה ונקה לא ינקה, כן, אתמול דיברנו על מי אל כמוך בסוף מיכה, שזה מקביל ל-13 מידות, פה הוא ממש מונה חלק מ-13 מידות. יש מפרשים שנקה לא ינקה, הפירוש שאמרתי שהוא לא יסלח למי שלא שב בתשובה, זה אונקלוס, סלח לתייבין לא ראיתה, הודלה תייבין לא מזכה. אבל הרמב״ם למשל במורה נבוכים מביא אפשרות שבנקה לא ינקה, זו מידת חסד, זה לא מידת דין, דהיינו הוא לא מנקה את השטח, הוא לא עוקר את הכל עד הסוף, אלא תמיד משאיר איזו אפשרות לצמיחה מחדש, הוא לא משרש, הוא לא עוקר מן השורש, ואז יוצא שזו מידת חסד שהיא באמת בהמשך לערך אפיים וגדול כוח. עד כאן 13 מידות או חלק מהן. השם בסופה ובסערה דרכו וענן אבק רגליו, כן, כביכול שהקדוש ברוך הוא מתגלה ויורד לעולמו, אז הוא מעלה ענני אבק וסופה וסערה רק מההילוך שלו, וזה גורם למיסוך כבד בכל היקום. גוער בים ויבשהו, כן, אם הקדוש ברוך הוא גוער בים הוא יכול לייבש אותו, מפחדו הים מתייבש. וכל הנהרות החריב, החריב מלשון עשה אותם לחורבה, אומלל בשן וחרמל, ופרח לבנון אומלל, כן, שלושה רכסי ערים חשובים בארץ ישראל, בשן, שזה בעבר הירדן המזרחי, הגולן של היום, הכרמל הידוע והר הלבנון, כל מה שיהיה בהם ייבול, כן, אומלל, זה כמו ורבת בנים אומללה, הכוונה היא בניה ימותו והיא פריה ייבול, או בשם השם כי עמילם, כן, עמילם זה היבש אותם, אז השמיד אותם. אז גם כאן כל הצומח בלבנון, לא דווקא פרחים, אלא כל מה שפורח וצומח בהר הלבנון שהוא עתיר משקעים, אז מגערת השם הכל נובל. הרים רעשו ממנו והגבעות התמוגגו, כן, רעשו וחרדו והזדעזעו, התמוגגו ונמסו, ותיסה ארץ מפניו, כלומר הערים מזדעזעים ונמסים, ואילו הארץ, הבקעה, היא ניסית, היא עולה למעלה, כלומר יש, כמו בשבר הסורי אפריקאי, כשהוא מתגלה, אז הכל ככה, מה שלמעלה יורד למטה, מה שלמטה, רעידת אדמה, מה שלמטה עולה למעלה. ותיסה הארץ מפניו, ותבל וכל יושב איבה רעשו, התמוגגו או נשאו מפניו. ותבל זה בעצם כינוי לעולם כולו, דיברנו על זה הרבה פעמים, שעולם בלשון מקרא זה נצח, זה זמן, רק בלשון חז"ל עולם הפך להיות כינוי לתבל המקראית. ותיסה הארץ, הארץ גבהה מפניו, דיינו המקומות הנמוכים גבהים, מתרוממים, והמקומות הגבוהים התמוגגו, נמסו והושפלו. לפני זעמו, כן, מפני זעמו, מי יעמוד, מי לא יתמוטט, ומי יקום, כן, יעמוד בארמית, או גם בעברית, לקום זה להיות ניצב, ומי יקום לפני חרון אפו, וגם חרון זה לשון חימום, הכעס נמשל לאש. חמתו ניתחה על הארץ, כן, ניתחה זה כמו מתכת, דבר שנמס חאש, והצורים, כן, אפילו ההרים שעשויים מסלעים קשים ניתצו, התפוררו ממנו. ואומר הנביא לצדיקים שהם לא צריכים לפחד מהקטסטרופה העולמית הזו, כי טוב השם להיות למעוז, מעוז זה מבצר שאדם שואב ממנו את כוחו, הוא סומך עליו, לשון עוז. טוב השם להיות למעוז ביום צרה, והשם יודע חוסבו, יודע במשמעות של משגיח, מגן, כמו וידע אלוהים במצרים, כן, וירא השם את בני ישראל, וידע אלוהים וכו'. ראינו זו ידיעה אקטיבית של השגחה, ולכן כאילו הקדוש ברוך הוא גם כשחרון אפו, כשהוא יורד להינקה מאויביו, הוא יודע לשוחח ולהציל את אוהביו. אז עד כאן מעין פתיחה כזו שמתארת את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, עושה סדר עולמי חדש. אפשר לתפוס את הפסוקים הללו כפישוטם, ואז לחשוב על באמת כיוון של רעידות אדמה וצונמי וכל מיני קטסטרופות כאלה, וזה נכון. הרמב״ם במורה הוא מוכיח מכמה וכמה פסוקים ש... כן, כמו שאומרים על מישהו שאני יודע מה קרה לו זה אסון, אז אומרים עולמו חרב עליו וכיוצא בזה, אפילו בלשון בני אדם. אז כן, או השמש חשכה בעדו וכו'. אז הרמב״ם אומר שהנביאים, ויש הרבה תיאורים כאלה בנביאים, שכל הארץ מזדעזעת בהתגלות השם, שהכוונה היא לשינויים פוליטיים מרחיקי לכת. אתה יודע, כמו ניקח עכשיו האביב הערבי, כל המזרח התיכון, כאילו תוך שנים ספורות, או קריסת הגוש הקומוניסטי לפני כן, או מלחמות העולם וכיוצא בזה. אז הרמב״ם אומר כאילו מתארים קטסטרופות שהן קטסטרופות בעצם אנושיות, פוליטיות, לא קוסמיות, לא, אז דרכו של המקרא לתאר את זה בתיאורים כאילו כי מבחינתנו, ציורי, כי מבחינתנו הארץ זה בני האדם בעצם, אז מה שעובר עלינו הוא כביכול, כל השאר זה רק תפאורה עבורנו. אפשר גם להבין את זה ככה. טוב, עד כאן בכל אופן זו פתיחה כזו, ומכאן הוא עובר לדבר על נינווה, כן, מקומה בפסוק ח', הוא כבר מדבר על נינווה שמזכרה בכותרת, אז אולי נקרא עד סוף הפרק, דיינו שתי פרשיות. ובשטף עובר קלה יעשה מקומה ואויבה וירדף חושך, מה תחשבו אל אדוני קלה לא תקום פעמיים, כי עצירים סבוכים וחסומם סבועים וכלוהו כקש יבש, ממך יצא חושב על אדוני רע יועץ, כה אמר אדוני אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו, ועיניתך לא אענך עוד, ועתה אשבור בותהו, מוסר אותייך הנתק, וציווה עלייך אדוני לא יזרע משמך העוד, בבית אלוהיך אחרית פסל ומסך, אשים כבריך כי קלות. כן, ובשטף עובר, עד עכשיו הדימויים היו יותר של אש ורעידת אדמה, ואילו כאן שיטפון של מים, שהוא יכול לקרוא כתוצאה מרעידת אדמה, כמו צונמי וכיוצא. ובשטף עובר, כאשר שיטפון מעת השם עובר על הארץ, קלה יעשה מקומה, דהיינו את מקומה של נינווה, הוא יחריב עד הסוף, קלה יעשה מקומה, ונראה את זה גם בהמשך. למשל... פסוק זין בפרק הבא, שערי הנערות נפתחו, וההיכל בנינווה, היכל המלך או המקדש, נמוג, דיינו נמס מהמים, כי בנינווה היו סחרים של החידקל, שיכול להיות שהאויב פוצץ אותם, פתח אותם, ואז בעצם הוא גרם להצפה של העיר. אז לא סתם הנביא מדמה את חורבן נינווה לשיטפון. ואויביו, כן, ואת אויביו שמתחבאים מפניו בחושך, הוא ירדף בפיעל, שזה לשון חזקה יותר מאשר ירדוף בקל, גם בחושך. כלומר, בדרך כלל כשהיה יורד הלילה, אז היה נגמר המרדף אחרי האויבים, לכן יהושע צריך לבקש תאורה, שמש וגבעון דום. אבל אצל הקדוש ברוך הוא גם חושך לא יחשיך ממכה, ולילה כיום יאיר את החשיכה כאורה, וגם בחושך הוא ממשיך לרדף בלשון קשה את אויביו. דיינו אף אחד לא ימלט, זה הקלה יעשה מקומה. ואומר הנביא לאנשי נינווה, מה תחשבון אל השם, כן, גם תחשבון ולא תחשבון, זה בבניין פיעל, זה אומר שהם חושבים הרבה מחשבות, ועל השם כנראה הכוונה על עם השם, על ירושלים. קלה הוא עושה עמכם, ולכן חבל על כל התכנונים שלכם, כי הם לא יצאו לפועל. וליהודה או לירושלים אומר הנביא, לא תקום פעמיים צרה, כי כמו שפתחנו היום, אז לפחות על פי חז"ל, וככה גם נראה פשוט מתוך הספר, על פי פישוטם של דברים, אז מדובר על ימי מנשה, כלומר אחרי כבר שיהודה בעצם הוחרבה בידי אשור, ורק ירושלים נשארה לפלטה, וירושלים מפחדת מאוד מאשור, ומנשה היה בעצם הוגלה אפילו על ידי מלך אשור, אחר כך כן חזר לירושלים. אז הנביא מנחם את ירושלים ואומר לה, לא תקום פעמיים צרה, עדיין את לא תהיה שוב בסכנה, כי ננבה עתידה להיחרב. זה הרבה לפני כן היה. יונה, כן, יונה, טוב שאתה מעלה את זה, אבל יונה היה הרבה לפני כן. כמה בדיוק צריך לחשב, אבל ודאי לפני כן. איך אני יודע את זה? בגלל ש יש, ראינו במלכים, אז כשלמדנו יונה, אז ראינו במלכים שיונה התנבא לא יאוחר מימי ירובעם בן יואש, כן, כי דבר השם ביד יונה בן אמיתי מגת החפר, לא יאוחר מזה. אז ברור שהוא היה הרבה זמן לפני, עשרות אם לא יותר, אולי אפילו יותר מ-100 שנים או 150 שנה, צריך בדיוק לראות, לפני נחום. ואז הקדוש ברוך הוא קיבל את תשובת נינווה, ועכשיו הוא כבר הקדישו את הסאה.
זה מה שרציתי להגיד, זה הוכחה שבסוף נינווה
חרבה. כן, זה לא, הקדוש ברוך הוא קיבל את תשובתם אז, אבל זה לא פוליסת ביטוח שהיא לא תחרב לעולם. כן? בזמן מנשה, כך חז"ל אומרים בסדר עולם. ובגלל שמנשה היה מלך רשע, כך חז"ל אמרו ששלושה מלכים התנבאו בפרק אחד, ושלושה נביאים. כוונה שלושה נביאים מעטרי עשר, שזה יואל, נחום וחבקוק, והמלך שבזמנם לא נזכר, בגלל שהוא היה מלך רשע. זה מנשה. אתמול למדנו מיכה, אז מיכה מנבא בזמן חזקיהו. ואילו בנו, מנשה, בנו, דור אחד אחר כך מתנבא נחום. כי עד סירים סבוכים וכסובעם סבועים וכלו כקש יבש מלא. מה זה סירים?
קוצים.
קוצים. סבוכים זה אומר הגיבורים של אשור, של נינווה, הם כמו משוכת קוצים שאף אחד לא יכול לעבור אותה. הם כבר יוצרים איזה חומת מגן כזו שאף אחד לא יכול לפרוץ לעיר. והגיבורים של אשור גם היו סובעים, דהיינו מרבים בשתיית יין, ככה הייתה מין כזו אמונה כזו שהיין מחזק את הדם וגם נותן אומץ, אז הם היו שותים הרבה. ואז לכאורה, אם הדימוי הוא לדימוי של קוצים, אז כשהקוצים רטובים מהיין, כן, כשהם סובעים כמו זולל וסובע, וכסובעם סבועים, קוצים יבשים עלולים להישרף, קוצים שהם ספוגים ביין, הם מלחים, הם לא יישרפו. פה זה לא יעזור לכם, כן, וכלו כקש יבש מלא, דהיינו כקש יבש לחלוטין, ככה אש שתצא מאת השם תאכל את המשוכת הקוצים הזו. כלומר, יש פה בעצם שילוב של המשל והנמשל, כי במשל אין קוצים ששותים יין, הגיבורים שותים יין והם חושבים שזה מה שייתן להם כוח למלחמה, ואז, או שהאש לא תוכל לאחוז בקוצים על פי המשל. אז הוא אומר שגם באופן כזה הקוצים יעוקלו עד סופם, כן, כקש יבש מלא. ממך מנינווה יצא חושב על השם רעה, שזה כנראה סנחריב, הוא כבר מדבר עליו בעבר, ושוב חושב על השם, זה חושב על ירושלים, על עם השם. וראינו ככה בספר מלכים ובישעיהו איך הוא מחרף ומגדף רב שקה שהשם לא יציל את עירו מידי, כן? ממך יצא יועץ בליעל, רשע שהיו לו מחשבות רעות. כה אמר השם, אם שלמים וכן רבים, כן? גם אם עכשיו גיבורי נינווה הם רבים והם שלמים, כל אחד מהם הוא מושלם בגבורתו, וזה מקביל לסירים סבוכים שאי אפשר לעבור בעדם. אז אם הכוונה, גם אם כרגע אתם חושבים שאתם שלמים ורבים, האמת היא וכן נגוזו, כן, צריכים להיגזז ולעבור מן העולם, וזה מאוד מקביל למסוכת קוצים, שהיא לא פריצה, אבל כשבאה האש, אז היא מתקלה ברגע אחד, ואחרי האתנח אפשר לעבור נושא, ופונה שוב הנביא אל ירושלים, ועיניתיך, דיינו בעבר, באמת את סבלת מאוד מידי אשור, הדגשנו כמה פעמים, שנכון שהייתה שועה גדולה לירושלים ברגע האחרון במצור סנחריב, אבל כל יהודה כולה, כמו שראינו במיכה וכמו שראינו בתחילת ישעיהו, כן, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים וכו', אז אומר השם, אני הרשיתי לאשור להעניש אותך, אבל לא אענך עוד על ידי אשור. אחרי עוד 150 שנה יבואו הבבלים ו יחריבו את ירושלים, אבל זה כבר עניין אחר. נגוזו זה, אתה רואה שהזין נדגושה, זה נגזזו. דיינו, גם אם עכשיו אתה רואה את הגיבורים שלמים ורבים, לא יודע, אולי כמו עצי ארזים, שמי יזיז אותם מהמקום, סופם להיגזז ולעבור מן העולם בקלות. כלומר, העוצמה האדירה של אשור היא תקרוס ביום אחד. מי שכבש את אשור זה הקואליציה של הבבלים עם העלמים והמדים, כלומר עם עמי פרס, חלק מעמי פרס. ועתה, דיינו בזמן קרוב, כי אנחנו מדברים על משהו כמו כ-40 שנה לפני חורבן נינווה, ועתה אשבור מותהו מעלייך ומוסר אותייך ענתה. כן, המותה זה העץ שנמצא על, זה העול מעץ או ממתכת לפעמים, שנמצא על צוואר הבהמה מלמעלה, והוא קשור במוסרות, בחבלים, כן, מלשון לאסור, לאסור מלכיהם בזיקים, והזיקים, אז המוסרות הן קושרות את העול אל המחרשה, אני אנתק, ננתקה את מוסרותמו, כמו שכתוב בתהילים. וציווה עליך השם, על מלך אשור, מלך נינווה, השם יפקוד, שלא יזרע משמך עוד, דהיינו ביהודה היו נזרעים שדות, אבל הם היו נעבדים על ידי עם יהודה, אבל כל היבול הלך למלך נינווה, היה עצמו, הוא הפקיע את הקרקעות והיו נאלצים לעבוד אותו, כנראה כך היה בימי מנשה. אז זה לא יהיה עוד, לא יזרעו עוד כדי לתת את היבול אליך, ומבית אלוהיך, כן, מבית אלוהיך שהוא מקור הכוח שלך, אחרית פסל ומסכה. פסל הוא בדרך כלל מעץ ומסכה היא ממתכת. איך אנחנו יודעים? יפה, אבל לא צריך להגיע עד שם, אלא מפסלים את העץ, נכון? מפסלים את העץ ומתיחים, כן, נסח ונתח, מתיחים את המתכת אל תוך תבנית, זה המסכה. כן, איך? יכול להיות גם מאבן, נכון, גם אבן מפסלים, אתה צודק, אבל פחות מתכת. מתכת יוצקים, כן, לכן היא נקראת מתכת, כי אפשר להתיך אותה, לחמם אותה ולהכניס אותה לתבנית, אין צורך לפסל אותה, זה לא אפקטיבי כל כך. כן, אשים כברכה כי קלותה, דהיינו נראה שיש פה תיאור כזה ראינו תיאור כזה בעמוס לגבי בית אל, עמוס ת' הכה כפתור וירעשו הציפים ובצעם בראש כולם. כלומר היה שם איזה תיאור כזה של מקדש בית אל שמתמוטט על יושביו, אז נראה שגם כאן הוא אומר כך, בשעת מלחמה כאילו כולם נקבצים למקדש כדי שיציל אותם, וכאן הוא בעצם אומר שהמקדש התמוטט על יושביו, לפעמים אולי מרוב הדוחק שנמצא שם וכו', או שהאויבים יפילו אותו עליהם ויהפוך להיות קברו כי קלות בעיניי. כן, אתה חושב בעצמך לכזה מלך גדול ולא מנוצח, ואתה והאלוהים שלך ביחד, או שאני אעשה שהאלוהים שלך יקבור אותך במקום להגן עליך. טוב, עד איפה נקרא לפי הזמן שברשותנו? בואו נקרא עד סוף פסוק זין, מה שנספיק נספיק. הנה על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום חוגי יהודה. כי לא יוסיף עוד לעבור בך בליעל, על המפיץ על פנייך נצור מצורה, צפה דרך חזק מותניים. כי שב אדוני את גאון יעקב כגאון, כי וקקום בו ככים וזמוריהם, מגן גיבוריהו מאותם, אנשי חיל מתולעים בשפלדות הרכב ביום הכינו, ובראשים הורענו בחוצות התעוללו הרכב, שקשקון ברחובות מראים כלפידים כפרקים. יזכור אדירה מקשלו ובהליכתם, ימהרו חומתם ומוכן הסופרים. יש פסוק בישעיהו, מה נבוע להרים רגלי מבשר, משמיע שלום, משמיע ישועה. זה מזכיר מאוד את הפסוק הזה. הנה על ההרים רגלי מבשר, המבשר זה מי שחוזר משדה הקרב, רץ על ההרים כדי להשמיע בעיר, כן, משמיע שלום, משמיע בשורת שלום בעיר שהאויב הוכה. ואומר המבשר ליהודה, חוגי יהודה חגייך, שזה הקריבי את קורבנות החגיגה שלך, שלמי נדרייך, זה לא קורבנות חובה אלא קורבנות שאדם נודר. עכשיו יכול להיות שהרי מנשה עמיד צלם בהיכל, ויכול להיות שהרבה מיראי השם נמנעו, לא יכול להיות אלא ברור שהם נמנעו מלעלות למקדש בשעה שהייתה בו עבודה זרה, אז הם פשוט היו נודרים, אומרים ש ביום שנוכל אז אנחנו נביא כך וכך קורבנות. אז עכשיו הוא אומר להם שאתם יכולים לחזור ולהקריב קורבנות. מנשה הוא מלך בגיל צעיר, נגיד אולי מילה או שתיים לזכותו כלימוד סנגוריה, למרות שהוא היה מלך רשע מאוד מאוד, אבל ויש מחלוקת בסנדרין אם יש לו חלק לעולם הבא או שלא, אבל הוא מלך כמדומני בגיל או 8 או 12, אני לא זוכר, והוא מלך בחסות אשור, והאשורים ידעו שכל הכוח העמידה של אביו חזקיהו היה בגלל שהוא בטח בהשם, אז הם דאגו לתת לבן שלו חינוך טוב. כלומר הם הבינו שאם הוא יהיה משעובד להם רוחנית הוא יעבוד את העבודה זרה שלהם, אז הוא גם יהיה כפוף להם מבחינה פוליטית. ובסופו של דבר, כמו שחזל אומרים וכמו שגם כתוב בדברי הימים אבל לא במלכים, אז מנשה הוגלה לבבל או לנינווה, כן, גם אם נגיד לבבל, אז הכוונה היא לבבל שהייתה כבושה ונשלטת על ידי אשור, על ידי מלך נינווה, אבל הוא חוזר לירושלים איכשהו, וכן, נעשה לו נס גדול, ואחרי שהוא חוזר לירושלים, אז באמת הוא שב אל השם במידה מסוימת. חזל רק נחלקו, וישיבהו למלכותו, האם כן למלכותו ישיבו, לחיי העולם הבא לא ישיבו, אבל כל פנים כנראה שבתקופה השנייה של מנשה הוא כבר הוציא את העבודה זרה מהמקדש, הוא ניסה ככה איכשהו למזער את הנזקים שהוא עשה בתחילת מלכותו. ועכשיו אומר הנביא, יכול להיות שיש פה איזה רמז לכך, שעכשיו הנביא אומר ליראי השם שהם יכולים לשוב להביא קורבנות החג ולשלם את נדריהם במקדש, כי זה קרה בגלל שאשור נחלשה, גם אם עוד לא נחרבה אז היא נחלשה, אז במילה מנשה הרגיש יותר עצמאי למולה. כי לא יוסיף עוד לעבור בך בליעל, שזה מלך אשור, כולו נחרט, כן, כלומר עתיד להיקרת בקרוב או משהו כזה. נדמה לי שיש פיוט כזה של רבי יהודה הלוי, נכון? חוגי יהודה חגייך שלמי נדרייך, הספרדים שרים את זה, לא זוכר איך זה מתחיל. טוב, בסדר.
כאילו יוסיף יבוא בחוד ערים ותמר.
כן, זה גם בישעיהו.
כן, כן.
כן, וגם בישעיהו, אבל אני לא יודע אם באותו פסוק של מה נבואה להרים. שני מקומות שונים. אז אתה רואה שזה, כן, לפי מה שאמרנו היום, אז נחום קצת מאוחר לישעיהו, בדור או שניים. יותר מאוחר, אתה רואה שהוא משתמש במטבעות על השם שלו. ברוכים תהיו. איך?
הם כן קרובים שם? כן?